טוב מורה ורבותיי, אנחנו נמצאים בסוגיית צרורות. בשבוע שעבר עסקנו בנקודת הפתיחה והבאנו מה דין צרורות במקורות התנאים. וגם במקורות התנאים הראינו שהדבר הזה איננו פשוט כלל ועיקר במקורות הקדמונים, בייחוד במחילתא דרבי ישמעאל, אבל גם במחילתא דרשב"י. וטענו שעקרונית בצרורות היה צריך לחייב, כי אצל אדם אין דין כזה צרורות, ובאנו משניות שמראות שאדם חייב בצרורות. וממילא ראינו שהדין הזה הוא דין מיוחד בין נזקי ממונו. זה למעשה מה שעשינו, הבינו צרורות באדם המזיק, דנו בתוספתא, ואמרנו שאם היה את מקורות התנאים בלבד, היינו מחלקים קטגורית בין מועד לבין תם. וכל חצי נזק היינו מגדירים את זה כתם. אוסיף עוד משפט קצר, אני טעתי שהשאלה האם חצי נזק, האם תם הוא תולדה של מועד, או שתם איננו תולדה של מועד, טענתי הייתה שתם לכאורה, אם הולכים לפי ספרות התנאים, יש מקום לומר שתם הוא תולדה של מועד. היה מקום להגיד דבר כזה. אבל הגמרא לא אימצה את התפיסה שתם הוא תולדה של מועד, ומכיוון שהיא לא אימצה את התפיסה של תם הוא תולדה של מועד, לא שמו את זה בתולדותיהם לאו כיוצא בהם. בניגוד למה שטענתי בשיטתו של רב פאפה, שרב פאפה סובר שפלגא נזקא הוא ממונה, ברגע שהוא שם את זה ממונה, הוא נמצא במישור ייחוס זהה לאבות. ממילא אפשר להגיד, תולדותיהם לאו כיוצא בהן, נאמר על כל קטגוריית התמים והצרורות. על כל הקטגוריה לא יוצא מן הכלל. וזה מסביר היטב את פשט המימרה של רב פאפה, יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן. קטגוריית התמים זה לאו כיוצא בהן. קטגוריה אחרת היא כיוצא בהן, זה פשט מימרה של רב פאפה. מאידך, מכיוון שהבבלי לפחות בעולם ההלכה אימץ את התפיסה שתם הוא איננו ממון אלא הוא קנס, ממילא הוא לא נמצא באותו מישור ייחוס, מכיוון שהוא לא נמצא באותו מישור ייחוס, אז לכן טענתי שזה לא מוגדר כתולדה, ונשארנו רק עם הצרורות. נשארנו רק עם הצרורות, שהצרורות הוא ממונה, וכיוון שהצרורות הוא ממונה, לכן הוא יכול להיות תולדה. זה סיכום של מה שאמרנו פעם קודמת. עכשיו, אנחנו צריכים לעבור על הספקות שיש לנו. לפני זה, לפני שנעבור על הספקות, לגבי הירושלמי. בירושלמי, רק שנייה, עוד דבר אחד אמרנו, שהחצי נזק צרורות, שהוא כן שייך לתולדה, הוא בבבלי קטגוריה חדשה, שהיא הלכת הגמירלה. ולא הערכנו במושג הלכת הגמירלה, רק טענתי שזה מחלוקת ראשונים, האם הלכת הגמירלה זה הלכה למשה מסיני, או עניין קבלה. לעניות דעתי, אצלנו מדובר בהלכת הגמירלה ברמב״ם, שזה לא עניין של הלכה למשה מסיני, אלא קבלה, שזה משהו אחר. בירושלמי, אני חושב שזה חשוב לומר, לא מופיע כלל ועיקר הלכת הגמירלה. ואם לא מופיע כלל ועיקר הלכת הגמירלה, או הלכה למשה מסיני, אין סיבה להגיד שזה הלכה למשה מסיני. אני לא אעריך כרגע שיש עוד סוגיות בתחומים אחרים בירושלמי שחולקות על הבבלי בעניין ההלכה למשה מסיני. בירושלמי יש שני שלבים, שלב ראשון, ובואו נזדרז בזה, ואין דרכה להטיז צרורות. אני חושב שהשלב הזה הוא אולי החשוב ביותר בירושלמי בנקודת המוצא, שאומר אני בכלל לא מבין, רגל זה דבר שדרכו, ודבר שדרכו צריך לחייב, וצרורות זה חלק מדרכו, למה לא לחייב? זה פשוט לא הגיוני, זה מוזר מאוד. עצם נקודת המוצא שצרורות צריך לחייב, בנקודת הפתיחה בירושלמי, היא לעניות דעתי חשובה. אני אצבע פה את זה, זה פתיחה ישר בגמרא, ואין דרכה להטיל צרורות. ואז יש פה כמה פתרונות. פתרון ראשון של רבמי, שהוא דחוק בקנה מידה שאי אפשר לתאר, כשהכלי נתון בידי אדם. הדבר הזה מוזר. הכלל נקוט בידי. כאשר מגיעים לדוח הכל כך גדול, מה הסיבה שמגיעים לדוח הכל כך גדול? כי הקושי הוא כל כך גדול, ואז הוקימתא זה דוחק פשטני, אבל למעשה הוא בא ואומר, צרורות חייבים. למה? כי צרורות זה דרכו, זה מה שעומד מאחורי ירושלמי. אם אני לוקח את דעת סומכוס, שסומכוס סובר שצרורות חייבים, הירושלמי הזה של השיטה הראשונה של רבי עמי, הוא הרבה יותר רדיקלי מאשר להעמיד את זה רק סומכוס. הוא מוכן להעמיד איזה הוקימתא כל כך דחוקה, בשביל להשאיר את התפיסה שצרורות זה דרכו, כי אם בהמה הולכת, מה זה משנה כרגע איך היא מזיקה? היא מזיקה כדרכה, צרורות, לא צרורות, צריך לשלם על הכל, הדבר הזה הוא לא הגיוני. והשיטה של רבי עמי, גם אם היא רחוקה כרחוק מזרח עם מערב מפשט, אני חושב שהיא הגיונית ביותר, הן בנקודת המוצא של הירושלמי, והן בדבר הזה. זה אני חושב דבר חשוב מאוד שיש בירושלמי, שאין לנו באותה עוצמה בבבלי, אני לא אומר שזה לא קיים הרעיון, אבל אין לנו באותה עוצמה טוטלית בבבלי את הדבר הזה. ואז יש לנו רבא בר ממל אמר בשתי דרכים, אחת יש בה עשבים וצרורות ואחת אין בה עשבים וצרורות, הניחה את שאין בה עשבים וצרורות והלכה בזו שיש בה עשבים וצרורות, אף על פי שהוא מונח ברשות הרבים, פטור. כלומר, גם זה הוא קימתה, שמדובר פה באיזשהו מין מצב כזה שפטור. רבי אליעזר אומר, כל דבר שהוא חוץ לגופה לא חלקו בו חכמים, ופה אני עוצר בירושלמי. רבי אליעזר בירושלמי הוא למעשה זהה לניגון של רבא, שמגיעים פה להגדרה פיזית המחלקת בין נזק של רגל לבין נזק של צורות. שזה רבי אליעזר. כלומר, למעשה, הירושלמי מחולק מנקודת ההנחה עוצמתית שצרורות צריך לחייב. העמדה של הוקימתא זה אומר שלא שוללים את נקודת ההנחה. רבי בבר ממל גם הוא מעמיד הוקימתא, ורבי לייזר זהה לבבלי, רק בלי ההלכה. רק בלי ההלכה.
זאת אומרת שלא בטוח שכל דבר הוא שהוא חופי גופה וקשור לכוחו. אבל יכול להיות שכוחו זה כן קשור בתוך גופה. כל דבר חוץ לגופה יכול להיות שזה מחייב שיש עוד גורם אחר, שהוא לא כוח, שהוא לא גופה, בכלל.
אני לא אמרתי מה, יש פה אבל את העניין, כל דבר שהוא חוץ מגופה, אני לא בטוח שזה זה, אתה צודק הרב עמיחי, אבל יש פה הגדרה, יש פה הגדרה, כל דבר שהוא חוץ לגופה, לא חילקו בו חכמים בין רשות היחיד, בין רשות הרבים לחצי כופר וכולי, זה כבר הגדרה אחרת, זה מה שיש לנו בירושלמי, והוא זהה לבבלי.
איך יכול להיות זה לבבלי אם הוא לא מתמודד עם המתח של הבבלי?
מה?
איך יכול להיות זה לבבלי אם הוא לא מתמודד עם המתח של הבבלי?
אני לא חושב שהוא מתמודד עם המתח של גופו ולא גופו, ואני אגיד לך למה אני חושב שהוא לא מתמודד עם המתח של גופו ולא גופו, כי נקודת המוצא של הירושלמי שצריך להיות חייב בכל, וגם רבי לייזר מתייחס לעוגן של הירושלמי. מה שעומד מאחורי רבי לייזר זה הגדרה. ופה אני חושב ההגדרה מתחמת את החידוש של חיוב נזקי ממון. זה מה שעומד מאחורי זה. יש פה איזושהי הגדרה פורמלית, ובנקודה הזאת יש דמיון לתוצר של הבבלי, לא בנקודת הזה. אני חושב שדברים מדויקים מה שאני אומר, עד כאן מעבר לזה אני לא יכול להגיד כי לא כתוב פה כלום. אבל מה שהעסקתי עד עכשיו אני חושב שזה עסק מאוד הגיוני. עכשיו יש לנו להשלים נקודה חשובה, מה חידשה ההלכה למשה מסיני? לכאורה, תרשו לי לדלג על רש"י בשלב ראשון שנייה אחת, הראש כותב, ומה הנה הוא חצי נזק, ועוד הלכת הגמיר אלה דממונו ולא משלם אלה חצי נזק. ועד כאמר הלכת הגמיר אלה, הלכת הגמיר אלה דממונה, הוא להה לא באי הלכתה, דמימילה ממונה הוא כיוון דתולדה דרגל הווי. קודם כל מה הוא אומר? ברור שזה ממון. למה ברור שזה ממון? כי זה תולדה של רגל. הראש הזה חשוב לגבי כל מה שאמרנו עד עכשיו. כלומר, הוא אומר, ברור שזה ממון הלמה, בגלל שזה תולדה של רגל. כלומר, תולדה צריכה להיות מה? ממון. זה הטענה שטענתי ברב פאפה. אתה מקשה לי מאחרים, זה לא סותר את מה שאמרתי ברב פאפה, אתה מבין? אבל זה ממש נפלא. למעשה, יש פה בראש את כל מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, זה כל כך יפה. אז הוא אומר, זה שזה ממונה לא צריך, כי זה תולדה של רגל. תרשו לי להוסיף את הירושלמי, את הנקודת מוצא של הירושלמי. באמת, למה שבצרורות לא נחייב? מה ההיגיון שלו לחייב? אומר הראש, להלו בי, לכת המלא ממונה, כמעט תולדה רגל, ועיקר ההלכה לחציני זה גמירי. כלומר, לפי שיטת הראש, ההלכה באה לצמצם, שלא חייבים נזק שלם, אלא חצי נזק. כלומר, העוגן בא ואומר, היה צריך לשלם נזק שלם, העוגן בא ואומר, צורות צריך לשלם כמו נקודת המוצא של הירושלמי, לכן צמצמו את זה לחצי נזק. זה למעשה מה שעומד מאחורי שיטת הראש. זה לא רק הראש, גם התוספות בדף ג' שהוא הרבה לפניו, ואם תאמר, המי פשיטה לתפי מלשלם מן העלייה לגבי רשות הרבים, כיוון דמידיני היה משלם נזק שלם, את תהילכתה דלא משלם אלא חצי נזק. אם כן, את תהילכתה להקל ולא להחמיר, והרב הורי הוא לא פה, קודם הוא אמר לי דבר שאני חושב שלרוב הוא צודק, שבדרך כלל ההלכות מצמצמות ולא כל ההילכתה גמיר, אלא בדיני מחיצות, בשאר הדברים, ללבוד ודופן עקומה וכל הדברים האלה זה מצמצם. תמיד ההלכות מקלות עלינו, ולא מוסיפות לנו דברים אחרים. זה יש מקום אחד שההלכה מוסיפה, זה גמרא בפרק עשירי מסכת שבת, שמדברת על דלת אמות בשבת הלכת הגמיר, אלא ששם מייצר חידוש חדש, שיש לי חיוב גם בלי הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וזה הלכת הגמיר, אלא שזה מה שהיא מחדשת, אבל בוודאי שיטת מוריי ורבותיי, הראש ותוספות, או תוספות והראש, שצורות, נקודת המוצא שצריך לשלם, החידוש שיש חצי נזק. זה מה שבא הלכה לצמצם. בא לצמצם חצי נזק, אבל פה אני רוצה לשאול שאלה כרגע כללית, כי אני אפרט אותה בהמשך בצורה יותר רחבה. כאשר באה הלכה ואומרת, תשמעו, זה לא נזק שלם, זה חצי. מה, זה רק צמצום כמותי? האם חלה פה אולי סלטה? שברגע שאני אומר שזה חצי, אז יש פה תפיסה אחרת בתשלום, גם אם יש לו מעמד ממוני, אולי יש פה הגדרה אחרת. טוב, עכשיו רשי חולק על זה. רשי סובר, בחצי נזק רות שהייתה מלכת והתיזה צרות ברגלה, ושיברו את הכלים, קיימלן דהילך את הגמיר אלה למשה מסיני דממונה ולא כנס. ואף על גם דפלגן נזק של נגיחה וכנס, כדמריה לקמנה, פלגן נזק הממונה הוא. וילקח לאו תולדה דקרנו, אלא דרגל, דמיקוח רגל, הוא דעתו. וכרגל אוהבי, דרגל משלם נזק שלם, והיינו דרב פאפה. אין ספק שתוספות מובן מאוד. למה? מכיוון זה תודה של רגל, ממילא זה ממון. אלא מה? אנחנו צריכים לשאול על תם. תם זה תולדה של קרן. אז למה זה כנס? לעניות דעתי התשובה מהי? צורות זה תולדה של רגל, ותם זה לא תולדה של קרן. תם זה לא תולדה של קרן, וצרורות זה תולדה של רגל. ולכן זה לא שאלה. חייבים לענות את זה לפי תוספות. וגם זה מוכיח את התיאוריה של מה שאמרתי. בצורה מדהימה. אבל השאלה מה רשי סובר? שרשי סובר, לרשי, יכולה ברור לו שזה חצי. אבל לא ברור לו שזה ממון.
מה הכוונה שתם זה לא תולדה של קרן?
מה?
מה הכוונה שתם זה לא תולדה של
קרן?
אם תם זה תולדה של קרן מועדת, אז כמו שמועד זה ממון, גם תם היה צריך להיות ממון. לפי הקונסטרוקציה שתוספות בנה לי, אני מחויב לבוא ולומר, שתם, זה לא תולדה של מועד.
לפי תוספות אפשר להגיד שקרן מועדת, כמו קרן, משהו אחר, חיוב מה...
זה כבר שפה חדשה. אני לא רוצה כרגע להתעסק בטעם ומועד, כי נעסוק בזה ביסודיות בהמשך, ואני מרגיש שזה, אבל במושגים אני כן רוצה להתעסק, כי זה תבנית מאוד חשובה, שהיא ממש מייצרת לנו את כל המהלך הקודם, ומייצרת לנו שהמהלך הקודם, באמת יש בו היגיון. אבל השאלה, מה רש"י סובר? לרש"י ברור שזה חצי, ולא ברור שזה ממון. מאיפה ברור לו שזה חצי? מאיפה רש"י יודע שזה חצי? אני רוצה לטעון פה איזה טענה, והיא טענה כזאת, שאני הצגתי בשיעור הקודם, שנייה, שאני הצגתי בשיעור הקודם, הצגתי דיכוטומיה בין תפיסת התנאים לבין תפיסת האמוראים. טענתי שבתנאים יש קטגוריה של טעם וקטגוריה של מועד, ואצל האמוראים זה לא ככה. יש דבר שדיברתי עליו כמה וכמה פעמים, שגם אם האמוראים חולקים, יש רשימו שיש לו ביטוי גם אם יש פה שפה חדשה אצל האמוראים. ואני רוצה לבוא ולטעון בשיטת רש"י, שהסיבה שצרורות זה חצי, כי צרורות מוגדר כתם. שייך לקטגוריות של תם. אבל אם זה שייך לקטגוריות של תם, באמת עומד בפנינו שאלה, זה צריך להיות כנס. כי החלוקה בין חצי לשלם זה בין ממון לכנס, לפי תפיסת הבבלי. אז אם זה חלוקה בין ממון לכנס, אני צריך שיבוא לפה משחק חדש, שיבוא לפה סיפור חדש, שמישהו יבוא ויגיד, לא, יש פה בצורות משהו אחר. אומר רש"י, את זה ההלכה למשה מסיני מלמדת. ההלכה למשה מסיני מלמדת אותי. אף על פי שחצי אכן שייך לקטגוריית התם, ההלכה מלמדת אותי שבצורות זה ממון ולא כנס. כן.
זה שיטת האופפה לרש"י. רש"י ככה מסביר, הוא כותב בסוף, היינו יותר אופפה, שמסתכלים בגמרא בדף י"ז, ברבא זה באמת יותר הלכת הגביר על החצי נזק עצמו, ולא על הממונה. וחוץ מזה, שאלה טובה על רש"י, אם אתה מסביר את זה על אופפה, אז מה העניין, הרי אתה סובר שגם פגיה ניסקה הוא ממונה ולא כנסה. כאילו,
רפאפה ו... על מה שאתה שואל, אין לי תשובה ואני הבאתי את מה שאתה שואל. בשיעורים הקודמים הבאתי את מה שאתה שואל. ואני אסביר, יש נקודה שאני חושב, שאני אמרתי שזה לא מסתדר עם מה שאני אומר, ואף על פי כן אני אומר את מה שאני אומר, ואני אסביר מה הכוונה. אני כבר שאלתי את זה. ברור לנו בעליל שהסוגיה שאמרה חצי נזק צרורות, אמרה את זה ברב פאפה. כי הסוגיה מתחילה ברב פאפה, והיא גומרת ברב פאפה. ומה שאני אמרתי זה נגד הסוגיה, חד משמעית. כל המהלך שלי ברב פאפה. הוא נגד הסוגיה בג' עמוד ב'. אין, זה לא יעזור. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אלא מה? אני חושב שהסוגיה שהיא הביאה את רב פאפה, של יש מן כיוצא בהן ויש מן לאו כיוצא בהן, והיא לא קיבלה את המהלך שלי ברב פאפה, כי כאשר אני מקבל את הממרה של רב פאפה, ואני לא מקבל את דעתו של רב פאפה, שהכל ממונה, אז אני מגיע לאותה מסקנה. והרב פאפה בא בסוגיה, אכן לא מזדהה. אבל זה לא ממרה של רב פאפה, זה ממרה של הגמרה ברב פאפה. ולכן אני כבר אמרתי את זה, ואני חושב שהשאלה שלך היא מצוינת, ואני לא חיפפתי את הנקודה הזאת. זה נקודה מאוד יסודית, וזה אולי מה שהרב אלחנן אמר, אני צריך לבדוק את זה, זה נקודת החריקה בכל המהלך הזה, רק אני חושב שהמהלך בתפיסה של רב פאפה, במה אם ריש מן כיוצא בין, בתפיסה שלו שהכל ממון היא זועקת לשמיים, ברור שבסוגיית הבבלי אי אפשר להמשיך עם המהלך הזה, כי המהלך הזה צריך לעבור מהלך של ההבדל בין חצי נזק צורות לבין הכנס.
היה תומש, הדיבור מתחיל הזה הוא על רב פאפה ולא על רבא.
נכון. אמרתי, אני חושב שאתה צודק. עכשיו, מה יוצא לנו מכאן? לפני שאנחנו ממשיכים, חשוב לי שלפני שאנחנו מסתבכים בשאלות מסובכות מאוד, נלך לדברים הפשוטים. אנחנו צריכים לבוא עכשיו ולהגדיר מה החילוק בין צרורות לבין רגל. קודם כל, מבחינת ההגדרה הטכנית, מה החילוק בין צרורות לרגל, לפני כל הספקות שתכף נגיע אליהם וכל הדברים. הראש, כותב, כל דבר המחובר בגופן, אני לא קורא את הכל, רק מה שצבוע, כגון עגלה מושכת בקרון, והוליכה הקרון על הכלים ונשברו, או דליל שנקשר ברגל התרנגול ושיבר בו את הכלים דרך הילוכו, הווי רגל ומשלם נזק שלם. אבל אם דבר המזיק אין מחובר לגוף הבהמה בשעה שמזיק, הוא הנקרא צרורות. אני חושב שבראש הדברים האלה חדים מאוד, הגדרה של צרורות, נזק בדבר שאינו מחובר, הוא מוגדר כצרורות. עכשיו, האם החלוקה הזאת שייכת לאדם המזיק? ברור שלא. אי אפשר להגיד איזשהו זה. הבאנו משנות מפורשות. אני חושב, ואני חושב שהברכת שמואל ואחרים אמרו את זה כל אחד מהכיוון שלו, בגלל שאנחנו עוסקים בנזקי ממון, יהיה החידוש בנזקי ממון, חידוש אשר יהיה, אנחנו שמים גבולות טכניים, פיזיים, לחיוב. וכאשר מדובר בדבר שאיננו מחובר, אז זה לא, זה צרורות, ועל זה יש חצי נזק. ואם זה לא, ואם זה מחובר, יהיה נזק שלם. בשיטה מקובצת, הוא מופיע, היד דליל קשור ברגלו, כל דבר הקשור ברגל קרוי דליל. ויש קורסים דליל, דמשלם חצי נזק משום דהווי צרורות. ונראה לי, דמיירה שהטיז התרנגול הדלי שברגלו ושבר כלים. דליקה למימר דמיירה במגרר אחריו כאורחי. דאם כן אבי כמו עגלה מושכת בקרון, דאמרין בגמרא משלם נזק שלם. דתולדה דרגלי ולא הווי צרורות. אלא אדי אדויה כדמפרש בגמרא תלמיד הרב רבינו פרץ. בהגדרה רבינו פרץ אומר, יכול להיות דבר שהוא פיזית מחובר ובכל זאת הוא יהיה מוגדר כצרורות. מדוע פיזית הוא מחובר והוא יהיה מוגדר כצרורות? כמו אותו דליל שקשור ברגלו, מכיוון שלא עוסקים פה בנזק ישיר. דימיתי את זה לגרירה על ידי מות גרירה, ולפעמים יש מציאות של קבל שאין חיבור, והדבר איננו נשלט באופן מלא. כלומר, ברמה מסוימת רבינו פרץ מצמצם את התביעה הטוטלית לחיבור, הוא מצמצם את התביעה לחיבור, והוא אומר, גם במקומות שיש חיבור פיזי, זה עדיין יהיה מוגדר כצרורות. אם היינו מדייקים...
זה הגמרא.
מה?
זה לא רבינו פרץ, זה הגמרא. בעד ידועים.
כן, השאלה איך להבין את זה.
שמחובר, שמזיק, הוא נקרא צרורות.
כן, אבל השאלה היא באמת מדובר שהחבל מחובר. אני לפי הראש הייתי יכול להגיד שמצב כזה מדובר שהחבל התנתק או משהו כזה. רואים ברבינו פרץ שאין צורך להגיד את זה. אתה צודק. זה גוף, מה שרבינו פרץ אומר. אבל, כלומר, בברי מיגש שמופיע בשיטה המקובצת, מופיע ורב רבי יוסף הלוי אבן מיגש כתב בתשובת שאלה, דאי דאמרין דתנפה פירות להנעתה תולדה דשני, בגללים נחים נינו, כמו מרגליים, דנחתו לפירות ומתן פלאו, והגללים מחוברים מגופה של בהמה ועד הפירות, בלי שיהיו נפרדים, דהב אלי כעניין ניצוק, דקיים עלן חיבורו, והי דאמרין בהמה שהטיל הגללים לעיסה צרורות, הוו בגללים יבשים נינו. אני חושב שניתן לדייק ברי מיגש, שהוא החלוקה שלו היא מוחלטת. בשביל לא להגדיר את זה כצרורות, אז הוא היה צריך להגיע לדין של הניצוק, והוא מחלק בין גללים יבשים לגללים אחרים. שואל הרב מיכאי, מה ההיגיון? מה ההיגיון שאם זה מחובר, זה בהמה שמזיקה, ואם זה לא מחובר, זה מוגדר כצרורות שמזיקים. קודם כל אני מזדהה עם השאלה שלך, כמו שאני מזדהה מאוד עם נקודת המוצא של הירושלמי. אני ממש מזדהה עם הדבר הזה. כמו שאני מזדהה מאוד עם שיטת סומכוס. בנקודת המוצא אני סובר כמוך לגמרי. אלא מה? אני חושב שמכיוון שאנחנו עוסקים בנזקי ממונו, אז אני חושב שמה שהתחדש, שהתורה מחדשת, שאני חייב על נזקי ממונו, שזה לא דבר שאני ממש עשיתי אותו, על, על, על הדבר הזה, גם זה יהיה אחרת. אני אציג פה שאלה שאני לא אדון בה היום, צריך לדון בה. פעם הייתי דן בסוגיה הזאת בהתחלה, ואני מעדיף לא לדון בה בהתחלה, אלא לדון בה אחרי שלנו יותר חומר גלם. יש אחת השאלות היסודיות ביותר בהלכות נזקי ממון, האם אתה חייב כי לא שמרת, או אתה חייב כי הבהמה שלך הזיקה, ופה אפשר להגיד בשתי ורסיות. הבהמה הזיקה זה כאילו אתה הזקת, או הבהמה הזיקה, אתה צריך לשלם עבור הבהמה. ככה או ככה, זה שתי ורסיות. אם באמת נקודת המוצא שאני חייב על אי השמירה, קשה מאוד להבין את החילוק הזה. השאלה שלך היא באמת, אין לי תשובה, באמת אין לי תשובה, חוץ מאיזה מין הגדרות בריסקאיות חיצוניות שאין לי הבנה בהן. אני לא יודע, אין לי תשובה. אבל אם ההגדרה שהתורה מחדשת, שאם הבהמה מזיקה זה כאילו אני מזיק, אני אומר, החידוש הזה של התורה, שהבהמה מזיקה זה כאילו אני מזיק, זה צריך שיהיה קשר ישיר לבהמה, ואם זה לא בקשר ישיר של מגע, על זה לא נאמר אותו חידוש מהפכני, שאני רואה שהבהמה הזיקה, שזה כאילו אני הזקתי. זה מה שאני יכול להגיד. כן, הרב אלחנן, אני רואה שאתה רוצה.
כן, זה דברים לא מנוסחים לי, אני אנסה. אני אתחיל מהערה מקומית ודרך זה הערה מהותית. קודם כל, מקומית יש רש"י במסכת כתובות, שרש"י שם אומר שההלכה למשה מסיני מה שהיא לימדה, ושחצי נזק צרורות ורגל. מתוך זה ברור שזה ממונה. רש"י, ההלכה למשה מסיני לא מחדשת מבחינתו שזה ממונה, כי היינו חושבים שזה כנף. פשוט מבחינתו לא היינו יודעים אם לשייך את זה לרגל, או אולי לקרן, ובאה ההלכה למשה מסיני ומלמדת שזה רגל, ממילא ברור שזה ממונה. לראש, ולשאר הראשונים שהרב הביא, פשוט שזה רגל. למה פשוט שזה רגל? כי במקורות התנאים, פשוט לנו שמה זה צרורות, זה פשוט דוגמה, לדין רגל שיש בה איזשהו שינוי, זה רגל שמשברת שלא בדיוק כדרך הילוכה אלא עם איזשהו שינוי. מתוך האמירה הזאת אני רוצה גם להגיד אמירה מהותית שבעיניי גם מסבירה בצורה טובה את החילוק בין נזק שהוא בגופו לנזק שהוא יוצא מגופו. לא משיקולים של כוחו כגופו או כוחו לאו כגופו.
אני לא השתמשתי בזה.
כן, כן, אני אומר משיקול יותר פשוט, שבא ואומר השאלה אם זה רגל או לא רגל. מה שמאפיין רגל, על הקולות ועל החומרות שלה, והעובדה שהבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. לכן, יש לי בזה כולה גדולה. אני פטור ברשות הרבים, אני חייב רק אם ביארתי בשדה אחר. יש לי בזה גם חומרה גדולה. אני חייב לשלם נזק שלם, כי הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. שינית את המרכיב הזה, והבהמה הזיקה באופן שהוא כבר לא נזקי הראייה הרגילים שלה שהיא עושה אותה עם גופה, אלא אף ממנה משהו. אז מצד אחד אתה עדיין בתוך מרחב הרגל, כי זה נזקים שנגרמים בהילוכה הרגיל של הבהמה, בלי כוונה להזיק, ובלי איזשהו נזק משונה כמו קרן. מצד שני, אתה כבר לא יכול להתייחס לזה כרגל גמורה. אז זה יהיה חצי נזק. משתמשים ביסוד התמות כדי להוריד את זה מנזק שלם לחצי נזק, אבל לא מוציאים את זה מכלל רגל. לכן, כשזה כבר יהיה במרחבים של חוץ לגופה, אז זה יהיה חצי נזק.
חשוב לציין שבראש זה לא נכון.
מה קרה?
השיטה המקובלת מביא בשם תחבט השקות לראש. הוא מזכיר את רבן אלעד, נמצא בתחבט, הוא מביא דברים מפורשים בשם רבן אלעד. והוא כותב על יעדי כמה יש ממלאפי יותר, והם עושים את זה שלושה עקות שאני מפרשות, תרועות בכולו מלאפי יותר בהם. הוא אומר במפורש, שיש לו תרועות של קרן, שזה לא כמו קרן, ותרועות של שם שזה לא כמו שם.
ובהמשך, בהמשך, בעל כוחנו נצטרך להשתמש בסברה הזאת, בהמשך. אני לא רוצה לבלבל, אז אני לא רוצה כרגע להביא את ההמשך.
רב, אני רוצה לטעון בזהירות שהסיפור הזה של המגע של הבהמה מכניס אותנו אולי לשפה קצת אחרת. כמו שרב אומר, כל שתמה בזב, חיה בצרורות. מה זה הקישור הזה, או בסוגיית הפתיחה שלנו? אנחנו חושבים את זה לאבות הטומאה. זאת אומרת, יש כאן הסתכלות אולי אחרת על נזקי ממון, שהיא לא קשורה לאחריות ובעלות, אלא אולי קשורה לאיזשהו זיקה, כמו שור שנזקה.
זה בדיוק הסברה שאמרתי. תקשיב, זאת בדיוק הסברה שאמרתי, של החידוש של נזקי ממון, שהוא לא קשור לאיש מירה, אלא קשור לפעולה של הממון שלי, והיא מקבילה לטומאה, נכון? טוב, בואו נמשיך. עכשיו, אנחנו צריכים, כפי שאמרתי, יש כמה ספקות בסוגיות, אני אעבור על כל הספקות, אבל אני אתחיל מעניין הספק של רבא על דרסה על כלי ולא שברתו, ונתגלגל למקום אחר ונשבר. קודם כל, כל אחד צריך להבין את ההבנה הפשוטה של מה שאני אומר, זה לא חידוש ולא כלום, שצרור, הצרור שובר כלי אחר. הספק של רבא שהוא דורס על כלי, והוא לא נשבר, והוא מתגלגל, והוא שובר את עצמו. לא שהצרור אף ושובר משהו אחר, הוא שובר את עצמו. ועל זה הוא שואל מהו. בתר מעיקר האזלינן וגופיו, או דילמה בתר תברמן האזלינן וצרורות נינו. קודם כל שווה לדייק פה במילה, בתר מעיקר האזלינן וגופיו. ברור שהיסוד זה גוף ולא גוף, זה לא חידוש, זה רק אני מעיר את זה כדבר פשוט. או דילמה בתר תברמן האזלינן וצרורות נינו. זה הספק שלו. אומרת הגמרא, טיפ שוטלי מדרבה. דאמר רבא, זרק כלי מראש הגג, ובא אחר ושברו במקל פטור, דאמרין עלי מנה תבירה תבר. לרבא פשיט עלי, לרבא מבאי עלי. אנחנו צריכים להבין מה מחלוקת רבא ורבא, אבל אנחנו מביאים ראיה מרבא, שבכלל לא עוסק בצרורות. הוא עוסק בשאלה שהיא מושג עצמאי. בתר מעיקר ובתר תברמנה. ובצדק הרב אלחנן ואחרים פה בישיבה אמרו סוגיית בתר מעיקר ובתר תברמנה לא מעניינת אותי כי אני רוצה לעסוק בצרורות. משתמשים פה במושג חיצוני שמשפיע על צרורות, אבל הוא עצמו לא צרורות. שיקפתי נכון את מה שאתה?
לא אמרתי
זה
לא מעניין.
לא, לא, בסדר, הבנתי, לא מעניין אותי כרגע בסוגיה. כן, לא, לא מעניין. כן, ברובד המוראי, נכון. נכון. עכשיו בא תוספות וראשונים אחרים שאמרו אותו דבר, ואומר תוספות כך, זרק כלי מראש הגג, נירד אם זרק אבן או חץ על הכלי, ובא אחר בקדם ושברו, זה פשיטה דחייב, ולא שייך כאן מה נתביר התבר. ואני מדלג על הירוק רגע, סברה פשוטה היא לחלק בין זורק אבן לזורק כלי עצמו. ויש לו טענה ביחס לצרורות, דיאזלי הנמי האחה, בתר מעיקר לא משקרת בצרורות חצי נזק. בכוונה צבעתי את זה בשני דברים. אחד זה סברה פשוטה לחלק, השני, כדברי תוספות בדיוק, מופיע ברשב"א. דווקא בזורק כלי בעצמו, אבל זורק אבן על הכלי לשוברו, וקדם אחר הוא שברו, השני חייב שהראשון לא עשה כלום בכלי עצמו. ותדע לך, אם לא כן, אין לך צרורות כי הוא חיו. ומכיוון שהתחילו הצרורות להינטז מתחת הרגל, הרי הוא כאילו שבר את הכלי דבטר מעיקר האזלינן. כן כתבו בתוספות. הוא מצטט אותו דבר, ולא רק זה, חשוב לי לפני הכל להביא את הדברים בצורה מלאה. הנימוקי יוסף מביא, אלמה בתר מעיקר האזלינן, אם לא כן מנה מעל יאהבה ושני עמי פטור, מי הוא כתב הראש? שאם זרק אבן או חץ על הכלי ובאחר בקדם ושברו חייב, יש לחלק בין עניין זה לזורק הכלי עצמו. עכשיו, מה הסברה הפשוטה? הסברה הפשוטה, אני חושב, לכל מי שלומד, הוא יודע שכאשר לוקחים כלי והוא זרקו אותו, נזרק מראש הגג, כל האנרגיה גנוזה בכלי. לכן הכלי הזה מוגדר ככלי שבור, כמנה תבירה. בלשון של הפיזיקה יש מסה כפול הגרביטציה כפול הגובה, זה העוצמה שתוביל אותו לפיצוץ כאשר זה יגיע למטה. זה, כל זה גנוז בכלי. לא כן הדבר אם נמצא פה חידושי רב שמואל, וקיפי יורה חץ אליו. כל זמן שהחץ לא הגיע אליו, האנרגיה גנוזה במשהו חיצוני מרב שמואל.
אברהם, לא הבנתי את החילוק, ואני לא רואה איך אפשר להסביר הבדל בין משהו שישבר כתוצאה מכוח המשיכה לבין כתוצאה מחץ שנורא, לא מצליח להבין את ההבדל.
זה התוספות דווקא.
כן, כן, כן.
זה מה שהרב מלמד, אני אומר.
כן, שנייה אחת, אז תן לי רגע לגמור.
שמצד המז נפגית בתחפה פרק. המז נפגית עדיין לא פעם. בדבר מזוך. ולכן כל עוד הוא לא פגש את הדבר המזוך, גם אם יש פעולה שתיאורטית, תשפיע,
היא לא תיאורטית.
לא תיאורטית, בפיזיקה היא תגיע, יש פה חץ, חצי עם וי בריבוע, ייפגש עם ה...
אף אחד לא דיבר על חלוקה הסתברותית פה, לכולם.
לא, לא, 100%, לא, 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 הסתברותית לא שייך, זה, אני לא אמרתי הסתברותית, הרב אלחנן, לא אמרתי הסתברותית, לא היה ולא נברא.
השיטה שלמדתי כללית, המתמטיקה אותו מלמדת, המפגש של הלמדת יהיה, כשנפגוש אותו, ולכן כל
עוד
לא פגש,
אין... גם קליפה אפילו לא פגש שום דבר, הוא יפגוש את המצפה, אני לא פגש שום דבר.
לא, תהליך.
אני
מצטטתי. לא, לא.
כשאני לקחתי את הרבי את הסימוע, אני כמעט כבר פעלתי בדבר
מזה. ושיריתי את החץ, לא?
לא, לא, בחץ אתה
פעלת. אני לא מצליח להגיד את זה. מה, בגלל שנגעתי בכלי או לא נגעתי בכלי? אין הסברה. בסברה של רק למדנות, אין לה שום היגיון.
אז הרב, אולי כדי לנסות למצוא היגיון בספרה וגם כדי לצאת להגנת מי שאומר שסיבת החיוב באבות נזקין היא עניין של שמירה בדיני התרשלות, כדי לחייב תשלום נזיקין חובה להוכיח קשר סיבתי. בעיניי הסוגיה הזאת עוסקת בקשר הסיבתי בין, בין ההתרשלות של המזיק לנזק עצמו. כשאנחנו שואלים האם הנזק הוא בתר מנה הסלינן או בתר המעיקר הסלינן, כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו בעצם שואלים איזה סוג של קשר סיבתי אני מבקש בין המזיק ובין הנזק. אני מסכים עם הרב אלחנן, קשה לי מאוד עם ההסבר של האם ההזקה היא פועלת במזיק, פועלת במזיק, סוף סוף יש כאן נזק. אלא אם כן אני בא ואומר שיש לי רק קשר סיבתי ספציפי שעליו אני מחייב בדיוק התרשלות והזקה.
שיכול
להציף את זה
יותר טוב, אולי
שם קורה אם הסתם את הכלי אחרי שהתרומה הצרוק כבר רע, ורק עצמנו שם את הכלי, חייבים או לא?
זה
השאלה טובה,
זה
אולי תראה
לו
שכן
יש
לי הסתברות. לא הסתברות, אל תשתמש שם אלא הסתברות, הסתברות זה לא טוב, פה הרב אלחנן צודק. טוב, בואו רגע נמשיך על אף השאלה הטובה של הרב אלחנן.
אני רואה רק אני לא השתכנעתי, אז אני... בסדר.
רק רגע, עוד לא גמרתי, סבלנות. סבלנות. אני חושב שחד משמעית לא מדובר פה בהסתברות. אני חושב שהכלי, לפני שהחץ הגיע אליו, הכלי הזה, אם מישהו הקדים ושבר אותו, הוא בפועל זה ששבר את הכלי, והרב אלחנן שואל, למה לא מגדירים אותו כמן התבירה, לא מגדירים אותו כי השבירה של החץ זה משהו חיצוני ממנו, כך אני חושב. לכן הוא לא מוגדר כמן התבירה. בא קצות החושן ומצטט את התוספות ואומר, תשמעו, יש חולקים. והרב אלחנן סס כמוצא שלל רב על הקצות, אמת? טוב, את זה עוד בשמינית הראו לנו את זה, את הקצות הזה. אמרתי לכם, זה קצות שכולם מכירים. אז הוא אומר, יש ראשונים שחולקים. בדברי הראש נראה דרה גם בזורק חץ, אז הנה בתר מעיקרה. והוא מביא ראיה, כתב בפרק כיצד הרגל, גבי תיזה ברשות הרבים, והזיקה היחיד חייו, ואף על גב דדרסה על הכלי ונתגלגל למקום אחר ונשבר, הסיגנל אל קרבה דבתר מעיקר, אז הנה נחל לא זה בתר מעיקר, אלא אחר המקום שנעשה בו הנזק, דגל יקרא ברגל ובייר בשדה אחר, הביאו היה בחצר הניזק, עד כאן ציטוט מהראש, הנה מה לחלק בין זרק חזק לי, מה היקה שלי מדרבה? ההתם התיזה ברשות הרבים, דנו אלה הצרורות, והבלי זורק חץ. אלא ודאי דרוש אינו מחלק בין זורק חץ לזורק לי.
קודם כל גם הקצות זה לא היה כל כך סברה פשוטה, למרות שתוספות אומר שזה סברה פשוטה. הוא לא מבין את החילוק.
כן, כן, כן.
הוא מוכיח שלראש אין חילוק.
והוא טוען עוד, הוא מביא מאש, מאש, הוא מביא מהטוב והשורן ההוך, עשה אחד אש ובא אחר. רק בואו נגמור את כל התמונה, חבל, חבל, הרב אלחנן, בואו נגמור את כל התמונה ואז נחזור. כי יש פה תמונה שלמה, אני חושב, מאוד ברורה, בזמן שאני רוצה עוד להעביר עוד הרבה דברים, ואני לא רוצה להמשיך שבוע הבא. לכן מורר מדברי הטוב השולחן ערוך, עשה אחד אש, ובא אחר והוסיף. אם יש במעש עשה הראשון כדי שתגיע למקום שלך הראשון, חייב, משמע דנו חייב, אלא הראשון ולא השני. ואם נעימה זורק חץ, ובא השני ושברו השני חייב, אם כן באש דעה ונעה ממשום חיציו, אמה אינו חייב השני, ועל כל פנים התחייבו שניהם, ואחרי זה הוא מביא נימוקי יוסף בפרק כיצד הרגל, בסוגיית אישו משום חיציו, אם אדם ירה ונפטר. ואחרי זה התפוצץ הדוד שמש שהוא ירה בו. האם אפשר לקחת מנכסי היורש? אז הנימוקי יוסף אומר שאפשר לקחת מנכסי היורש. אז הוא אומר, הנה אנחנו רואים שגם בחץ אנחנו אומרים בתר מעיקרה, ולא כמו שהוא אומר, זה פחות או יותר דברי קצות החושן. בא בצדק, רב שמעון שקופ, בואו רגע נחזור לתוספות. תוספות אמר שני דברים, סברה פשוטה ואת הירוק. דיאזי נמי אחי בתר מעיקרה לא משקרת בצרות חצי נזק. לגבי הסברה הפשוטה, אומר הרב אלחנן, לי לא פשוטה. ואומר הקצות, גם כן, יש ראשונים חולקים, ואז הרב אלחנן מרגיש טוב, אני יחד עם חבורה של אנשים, נכון? אבל הקצות היה למדן. תוספות לא רק אמר סברה פשוטה, מה הוא אמר עוד? דאי אז לילה נמי אחי, בתר מעיקרה, לא משקרות חצי נזק. אומר, לא תהיה אף פעם מציאות בצורות של חצי נזק, אם אני אגיד על חץ בתר מעיקרה, לא יהיה דבר כזה של חצי נזק. על הנקודה הזאת אנחנו צריכים לענות, והקצות ענה על הנקודה הזאת, ואם אנחנו חולקים על הקצות, צריך לבוא ולשאול מה עומד מאחורי הנקודה הזאת, וזה משליך לי על הגדרת צרורות. זאת הנקודה החשובה בסוגייתנו, כי עד עכשיו זה לא סוגייתנו, זה סוגיית פיזיקה, אבל בסוגייתנו זאת נקודה מאוד חשובה. מה תשובת הקצות על, לא על הסברה פשוטה, אלא על הטיעון של תוספות? אומר הקצות, אתם רואים מה שצבעתי פה, מה שכתב תוספות, דאם כן, לא משכחת צרורות, נראה לעניות דעתי, דאקטי אינו אלא כוחו. ואף על גב דנשבר דמי, כיוון דאינו אלא על ידי כוחו, הלכה דחצי נזק משלם, וכמו בתרנגולים שהזיקו ברוח שבכנפיהם, כיוון שאינו אלא על ידי כוח חצי נזק משלם. בא קצות ואומר, לא, באמת מבחינת הסברה, גם בחץ זה מענת ויר הדבר. בכל זאת, יהיה לזה מעמד של צרורות, מכיוון שמדובר בכוחו. ולכן הוא אומר זה לא קשור, אלא תבואו ותשאלו אותי אם כך, איך הסוגיה הביאה ראייה מרבה, שזאת השאלה יותר גדולה. אבל זאת התשובה של הקצות, אני אחזור לתשובה של הקצות עוד רגע. בא רב שמעון שקופ, וקודם כל מביא מקור שהבאנו, שזה נוקאוט מוחלט לקצות, הרב אלחנן. שהקצות בא ואומר, שהראש חולק, הוא מביא ראייה, אבל מה אפשר לעשות שיש לנו מקור בנימוקי יוסף, שהראש אומר בדיוק כמו תוספות, לגבי הסוגיה של אם הוא שבר על ידי חץ. אז אתה לא יכול להוכיח מהראש הפוך, אומר רב שמעון, וזה עוד לפני למדנות. הוא אומר שאתה קצות מביא לי ראייה שהראש חולק, אני אביא לך לא ראייה, בא הרוג ברגליו, אני אביא לך ראש מפורש שאומר כמו תוספות. אם אני מביא לך ראש מפורש שאומר כמו תוספות, אז ממילא עכשיו אתה מוכיח לי מהראש, בוא נתמודד עם הראש שהבאת. אתה לא יכול אבל לבוא ולהגיד שהראש חולק, אם הוא אומר במפורש שהוא לא חולק.
אנחנו עכשיו ב-12 דקות לפני החג, ואני ברחוק מלהבין מה זה צור. מה? אנחנו גדלים עכשיו, אנחנו עוד קטגוריות. איפה גדלים עליהם? צורות, אני בכלל לא מבין מה זה, מהבשור של הרב. רק מקור שנאמר עכשיו, לא עסק בצורות. זה עצק בהשפעות של נסים סיבליים ונזקים שהם לא מגופתים. אני לא...
אנחנו הגדרנו שצורות זה נזק לא על ידי גוף הבהמה או דבר המחובר אליה. זה הגדרה, ועל זה גם קודם שאלו מה הסברה.
זה גם סוגיית בתר דבר, בתר בעיקר. ראה שעומדת בהתקדמות מסוימת, ולא סתם הגיע לשם, אני לא...
בסדר, בסדר, אז בואו נמשיך ובואו נראה. מבחינת ההגדרה אני יודע, השאלה היא לא ההגדרה, השאלה כל ההשלכות וכל הספקות שאנחנו צריכים להגיע. ואמרתי, זה לא משנה. גם אם הראש לא אמר, אם אתה מביא ראיה, צריך להתמודד עם המקור של הראש. זה לא עוזר שום דבר, צריך להתמודד עם המקור של הראש. בא רב שמעון שקופ, והוא מביא את מה שטען הקצות, הוא מביא אותו. אמנם כי דברי תוספות תובע בנימוקי יוסף בשם הראש. עונה רב שמעון שקופ, לעניות דעתי תשובה נכונה, הרב אלחנן תקשיב, כי זה קשור לנקודת המוצא של הדיון שלנו, ואני חושב שהוא מחלק פה חילוק מאוד יסודי, לפחות לעניות דעתי. אבל כן נראה, זה שני עניינים הם. עיקר החקירה עם אמרינן בתר מעיקרה, הוא אם נולד כוח שעל ידי זה תעשה מעשה אחר כך, על ידי הכרח טבעי ממעשה הקדום. אם דיינינן כאילו כבר נעשה או לא. ולכן, אם הוא זרק כלי מראש הגג, אם נדון אותו כאילו נעשה, אז הכלי נחשב מענה תבירה, כי נולד בו כוח על ידי מעשה הזריקה. רק שנייה.
למה אורך הבבלי הביא את זה ביחס לספיקו של רב?
עוד שנייה. ואז הוא אומר, גם בזורק חץ, מה שנעשה על ידי חץ אחר כך נחשב, כאילו כבר נעשה הכל מההתחלה, כמו שאמר הרב אלחנן. עד כאן אתה מסכים, נכון? ואין הבדל בין שני הדברים. אבל, אז מה נעשה עם תוספות הזה? מה נעשה עם כל הראשונים שציטטתי, כולל הראש? הוא בא ומחלק חילוק מאוד גדול. בין המעשה שעושה החץ, זה נחשב כאילו זה כבר נעשה. אבל שדנים על מקבל הפעולה, על הכלי, מכיוון שבכלי לא נעשה שום כוח, עד שהוא מקבל את הפעולה, אפילו שאנחנו יודעים בידיעה, ואני מוסיף ודאית, שעתיד לבוא אחר כך, אנחנו לא מחשיבים כאילו זה נעשה כבר, כי עדיין לא נשתנה שום דבר בכלי. אני חושב שהחילוק שלו הוא נכון, ואז הוא ממשיך, ולכן הוא אומר, מה שכותב הנימוקי יוסף, לגבות מנכסי הזורק, שבן אדם לוקח קדח ויורה, מרגע שיצא הכדור מהלואה, הוא גמר את המעשה. ועל המעשה הזה אנחנו נחייב אותו גם אם הוא מת בזמן הנזק. כי הנזק הוא תולדה מאותו מעשה. ואני רואה באמת כי בשלב המעשה את אותו דבר. ושאני מדליק נר בערב שבת, ברור שמותר לי להדליק אותו. אף על פי שהנר דולק בשבת. כי מעשה ההדלקה היה בערב שבת. ולכן מבחינת הפעולה של העושה אין הבדל בין אם זה נזרק מלמעלה או מלמטה. אני אגיד יותר חריף, הקצות כל המהלך שלו שהוא מחלק בין הכלי שנזרק מראש הגג לבין החץ, אין הבדל. מה ההבדל אם זה אנכי או אופקי? זה אותו דבר בשניהם. אני אומר בתר מעיקר מצד הפעולה, ופה זה טיפה ממתק את השאלה שלך, זה לא פותר את השאלה שלך, זה עדיין ממתק מאוד את השאלה שלך הרב אלחנן, בשניהם אני אומר את זה, אבל יש להבדיל בין זה לבין מקבל הפעולה, ולכן הקצות חילק בין חץ ואז הוא מביא קושיות, אין בכלל קושיות, חץ וזה זה אותו דבר, בשניהם תמיד אני אומר שהפעולה נגמרה, אצלנו זה משהו אחר. עכשיו, לגבי ההתמודדות, ואז אומר אלא על כורח, אני מדלג, אומר אלא לעניות דעתי לא נראה חילוקים, כן, למה תנא ש"ס דין דדרסה על הכלי בדינו של רבא שזרק כלי מראש הגג, נעימה גם כן, אף שכבר חשיבה מנה תבירה, מכל מקום, כיוון שנשבר על ידי כוח, באמת עכשיו עדיין לא נשברה, מה שנשבר אחר כך, הכוח סברת הש"ס, כיוון די מכל מקום חשבינן משעת עשייתה בגופה, כאילו נעשה כל ההזק, אין זה צורות אלא בגופה דבר מנה. ולכן בזורק חץ, אם נאמר שנעשה ההזק משעת ההתזה, אז מראשית עשייתה בגופה כבר נעשה ההזק. עכשיו אם נדבר על צורות, מה זה צורות? בצורות אני לא דן על החץ של האבן שאפה. האבן שאפה באמת היא תגיע. זאת לא שאלה. על מה אני דן? על הנזק שהאבן הזאת תעשה. הנזק שהאבן הזאת תעשה, היא נמצאת בהגדרת צרורות. פה תמיד תבוא שאלה, והרב אייל, תמיד אתה תבוא ותשאל, וגם אני אבוא ושאל, ריבונו של עולם, למה בצרורות אני מכן? ובגלל זה הבאתי את הירושלמי, לא רק בשביל לעשות שיעור מסודר הבאתי את הירושלמי, כי באמת היא שאלה מכוננת פה, למה יש את הדין הזה של צרורות? הרי זה כדרכה, למה יש את הדין הזה של צרורות? ולעניות דעתי, הצרורות לא חייבים מכיוון שזה לא בגוף. עכשיו, פה מה שהרב אורי אמר, עוד משפט אחד, ואז תגידו מה שאתם רוצים. מה שהרב אורי אמר, שהדין של צרורות הוא לא רק דין ברגל, הוא גם דין בקרן, זאת שאלה. הרבה ראשונים אומרים במפורש, שצרורות זה דין בנזקי בהמה, וצרורות זה גם דין בקרן, ואולי אפילו בקרן לא יהיה צרורות בכלל. ואולי אפילו בקרן לא יתחייב בצרורות. ואולי צרורות זה רק דין ברגל, בגלל שאלת הירושלמי, שהרי זה כדרכה. וצרורות בקרן זה לחלוטין לא כדרכה, זה דבר חריג יותר, ויכול להיות שבחריגות כזאת אולי בכלל לא יתחייב, אני לא אומר את זה למעשה, כי זה תלוי בכמה ראשונים שתכף נביא. אבל זה מה שאני רוצה להגיד עד כאן. לכן אני חושב שהסוגיה הזאת מובילה אותי להגדיר בצורה טובה יותר את הצרורות. צרורות פירושו של דבר, פעולה שנעשית על ידי הבהמה, והתוצאה היא לא כתולדה מהגוף, אלא על ידי משהו אחר, וגם אם אנחנו סוברים בתר מעיקרה, בתר מעיקרה אנחנו לא סוברים ביחס לצרורות, וזה פותר לנו את השאלה של הסוגיה, מה הסוגיה מביאה ראייה מאדם המזיק? מה ההיגיון שמביאה מאדם המזיק? אנחנו עוסקים בצרורות, והתשובה היא מאוד פשוטה, הסוגיה מביאה ראייה מאדם המזיק, ביחס לשאלה של בתר מעיקרה ובתר תברמנה. אכן זה עיקרון שהוא זהה הן בבהמה והן באדם. אם נאמר בתר מעיקרה, ממילא זה לא יהיה צרורות. זה מה שזה אומר. אבל לגבי צרורות זה דין ייחודי בנזקי ממון, ולא בדברים אחרים. כן, מישהו רוצה להוסיף על זה?
אבל
כן.
זה להוסיף, ברור שגמרה לא יכולה לה... ברור שהיא לא משווה בין צורות של אדם לצורות של בהמה. יש משנות מפורשות שצורות של אדם זה חייב נזק שלם, וצורות של בהמה זה חצי נזק. אחרי לא מאמין, אני חושב שהגמרא משווה בכל הדין. כלומר, זה מוכרח.
טוב, רגע, הרב, אז קודם כל לפי מה שהרב אומר, אז למה בכל זאת פותרים בצרורות חצי נזק? למה בכל זאת פותרים בצרורות חצי נזק?
למה בכל זאת? כי אני חושב שהחידוש של נזקי ממונו הוא נמצא עם גבולות, ומכיוון שהדבר הזה הוא דבר שהוא לא צמוד, על זה לא יתחדש שאני רואה את זה כאילו אתה הזקת. זה כבר משהו רחוק יותר.
שאלה נוספת, לפי מה שהרב אומר, מה היחס בין זה שצרורות זה ילך לתגמיר אלה, לבין זה שיש אבא אמינה בכלל לא לחייב בצרורות, היות וזה, ואז לינן...
שאלה מה, בסדר, השאלה מה ילך לתגמיר אלה? והשאלה כפולה, השאלה מה הלכת הגמיר אלה.
שרב הוא זה שמסתפק בעניין וזה שמביא את הלכת הגמיר.
כן, אבל השאלה הלכת הגמיר אלה היא... זה חוזר למחלוקת רש"י ותוספות. אם הלכת הגמיר אלה שאומר שזה ממונה, זאת אומרת שבלי זה אולי בכלל לא הייתי מחייב, או הלכת הגמיר אלה שזה חצי, כי בלי זה הייתי מחייב את הכל. שזה אני חושב מאוד הגיוני, ולכן הבאתי גם את הירושלמי. בסדר?
יש שאלה, כן. שאלה אחרת, שאלת
עומק
שאני רוצה לשאול את הרב.
את האמת, בסוגיה הזאת זה הכי כיף לשאול. לעמוד פה זה הכי קשה, כן. אני אין לי בעיה אבל, תשאלו. זה כללי המשחק. לא, לא, אני בעד, אני בעד.
לכאורה, אם היינו לומדים רק ספרות תנאית, ורק ירושלמי, היה לנו הסבר פשוט לדין צרורות, שלא צריך להיכנס לא לשאלת כוחו, ולא לשאלת בתר מעיקר או בתר כבר מנה אזלינה. הדבר הפשוט לדין צרורות זה שבאופן עקרוני רגל כפשט התורה מחייבת כאשר שילח את בעירו ובעיר בשדה אחר על נוצון שמזיק בדרך ראייתו, ובצרורות מתרחש איזשהו שינוי, הוא לא מזיק בדרך ראייתו אלא יש איזשהו שינוי, לא משנה.
אני לא מסכים שזה לא בדרך ראייתו, זה אני לא מסכים.
לא
בביתה זה בדרך ראייתו, זה פחות שכיח, זה בדרך ראייתו.
לא
בדרך ראייתו, לא בדרך ראייתו.
כן, ככה מכילתא קוראת לי.
כן, זה נכון.
ככה מכילתא קוראת לזה, שזיק בדרך הילוכו, היא אומרת, אם יש דברים שהם לא בדרך הילוכו, הם לא בדיוק בדרך הילוכו, ככה קורא לזה המכילתא דרשב"י, והוא אומרת, בכל זאת חייב על זה. אל תחשוב שפטור בכל זאת חייב על זה, כי כתוב הוא ביאר בשדה אחר, אפילו דברים אחרים. נכנסת לשדה של הגולת, אתה חייב, גם אם בבהמה שלך עשתה דברים פחות צפויים. זה ההסבר התנאי לדין צרורות, למה יש פה חצי נזק? התנאים מחדשים חידוש. נכון שחצי נזק בפשט המקרא מצינו רק בשורתם, אין את זה בשום אב אחר, אבל הם עושים בעניין אב, כל פעם שתפגוש נזק שקורה, שאוכל את משהו שהוא לא ראוי לו, שהוא לא צפוי, אז הוא יהיה חצי נזק ולא נזק שלם. ככה אנחנו יכולים להסביר את דין צרורות באופן יחסית נוח ופשוט כתולדה דרגל. עכשיו, מה שקורה זה שרבא מכניס פה את גדרי כוחו כגופו, או כוחו לאו כגופו, את בתר מעיקר או בתר דבר מנה. עכשיו בוא, איזה בלגן זה יוצר? מה אני מתכוון בלגן? זה יוצר בסופו של דבר מפגש שפות שהוא לא אפשרי. זה מה שאומרים כאן הראשונים, ואומר כאן הקצות, ואומר כאן רב שמעון. מפגש השפות הזה הוא מאוד חורק. כי אם אני מאמץ עד תום את שפת בתר מעיקר או בתר דבר מנה, אומרים בעלי התוספות, אז אין לנו דין צרורות בכלל. אין לנו דין צרורות, כי אם אני מקבל את בתר מעיקר, אז הם נזקקים לאיזה חילוק שהוא סברה פשוטה לדעת תוספות, והוא סברה מורכבת. הקצות בעצמו אומר משהו עוד יותר קשה, בגלל שהוא לא מקבל את הסברה הפשוטה של תוספות, הוא אומר משהו עוד יותר קשה. הוא אומר באמת, זה בתר מעיקר גם בחטא, וצרורות זה משהו אחר, זה לא עובד לפי הכללים של בתר מעיקר או בתר דבר מנה. כלומר, הוא מראה לנו שהתפרים והחיבורים בין שפת הצרורות לבין שפת כוחו כגופו, בתר מעיקר או בתר דבר מנה, זה תפירה גסה, זה תפירה שקשה לתפור אותה. ואני רוצה לשאול את הרב, מה ראה הרבה? מה ראה הבבלי? וזה מוליד המון בעיות. מה הם ראו? להכניס את שפת בתר כוחו כגופו או כוחו לאו כגופו לתוך סוגיה שלפחות בתמונה התנאית, לעניות דעתי, אפשר להסביר אותה באופן יחסית פשוט ומרווח.
מה, הבנתי מה אופן היחסית פשוט ומרווח.
לא, אני מסכים. זה מה שמעתי בשיעור הקודם.
היינו רגל, פטור ברשות הרבים כי זה רגל. וביאר בשדה אחר חייב רק בשדה חברו. אלא מה, חייב חצי נזק, כי יש לי בניין אב של שור, שכשהוא מזיק באופן שלא ראוי, לא משלם חצי נזק. בעיניי זה דבר
הכי חייב. יש לך שאלה מסוגית, שאתה מתמודד איתה, וזה מה שעושה עורך התלמוד.
עוד פעם?
זה מה שמעניין את עורך התלמוד.
עוד פעם?
יש בעיה. ושעורך התלמוד מתמודד איתה, והיא שאנחנו לא אומרים שהשפעת מגע הגוף זהה להשפעת הגוף, להשפעת כוח.
את זה אנחנו אומרים בדיני אדם, לא בדיני בהמה.
לא!
מה אתה חר שמי להבקיר כוח?
אבל התשובה היא שאנחנו רוצים את הדין הזה גם בבהמה.
למה?
להסביר מדוע?
אבל הנה אתה רואה שהספר גף, מגבירים את זה על בהמה, ואז נתקלים במלא בעיות של ילדים כתוצאה מכך.
התשובה היא שכשרבא שואל עם כוחו כגופו, הוא לא באמת מכריע למרות שהוא מכריע. וכאשר מביאים את סוגיית בתר דבר או בתר מעיקרא, בדיוק כדי, לא כדי להצדיק את חולשת הדין, כי אין לו שום ספק ביחס לכוחו כגופו, אבל יש לו ספק ביחס למשמעות של כוחו כגופו. זה כל הסיפור של הבבלי. מה זה בכלל כוחו כגופו?
כוחו?
אחרי שאנחנו...
אז תרשו לי להוסיף, תרשו לי להוסיף.
אני אשמח לתשובה, אני שאלתי שאלה תם, אני לא רגשה. אני שואל,
אז אני רוצה קודם להעצים את השאלה שלך. אני רוצה קודם כל להעצים את השאלה שלך. הייתם יכולים לחשוב שאני בשיעור הקודם, מה אני משגע אתכם עם פשט משנה ותוספתא ומדרשי ההלכה, בשביל מה אני עושה את כל הדבר הזה? מה התועלת שבזה? בוא תכלס, נרוץ לקצות, נרוץ לזה, מה אני עושה את זה? אני לא סתם עשיתי את זה, כי אני חושב שההצגה של הרב אלחנן במקורות התנאים היא אכן מדויקת. במקורות התנאים יש שני מושגים, תם ומועד. אני לא אחזור על השיעור כללי הקודם, אני הערכתי על זה מאוד בדיבור. אני חושב שהיסוד החלוקה זה בין תם למועד. אני חושב שזה מאוד הגיוני. אני חושב שמה שאתה אמרת, שואל הרב אלחנן, ואני קודם כל רוצה להעצים את השאלה שלו. כאשר המוראים חורגים מתפיסת התנאים.
ולא חורגים, הם מסבירים אותה כל כך יפה ופשוט. הרמב"ם מסביר את התנאים כל כך יפה ופשוט.
אני חושב שמסבירים יפה, ואני חושב שבפשט הסוגיות לא נכנסו בתנאים, אין מושג כוחו כגופו, אין מושג כוחו לאו כגופו. אני חושב שבתנאים יש לנו יסוד שאני, יש לי אחריות על נזקי בהמתי, כל הדיון על כוחו כגופו, כוחו לא כגופו, זה לא הדיון.
יש להם חולים שהזיקו ברוח נפגת, יש בהמה
שטרח, אז נכון, אז החלוקה תהיה בין תם למועד. לא, אני מסכים עם השאלה לגמרי.
לא נכון,
לא עם השאלה, שאני צריך להתמודד עם השאלה הזאת, זה לא איזה קושייה נגדי, שאני מציע, רק שנייה, תרשו לי להגיד משהו שהוא כל כך חשוב לי, כאשר אני רואה שהמוראים הולכים בדרך אחרת, כאשר אני רואה שמדרש שונה מפשט מקרא, לי אין יוהרה שחצנית כמו לכמה הבחורים פה שהם לא ידעו לקרוא תורה, הם ידעו לקרוא תורה יותר טוב ממני, הם גם ידעו ללמוד תנאים יותר טוב ממני, במחילה, אני לא, אין לי כזאת יוהרה. ואני צריך לשאול, מה הסיבה שגורמת להם להגיד את זה? בדיוק כמו שאני אמרתי, מה הסיבה שגרמה לירושלמי להגיע לדוחק? והסברתי שהייתה להם סיבה. הם לא קמים בבוקר ואומרים מה שבא להם, זה לא עובד ככה. יש איזושהי סיבה. ואני חושב שיש שינוי גדול מאוד בין תפיסת נזקי ממון של רבא, אני בכוונה אומר רבא, אני לא רוצה להגיד את זה על כל המוראים, זה לא מדויק, לבין תפיסת נזקי ממון של התנאים. רבא חידש חידוש גדול מאוד בתפיסת נזקי ממון של של נזקי ממון, שהוא בא ואומר, אני מתייחס למישור הייחוס של הבהמה ולא של הבעלים, ולכן גם אם זה שונה מאדם וזה שונה מאדם, התפיסה שאני מתייחס היא לבהמה. מה הסיבה שהוא אמר את זה? קודם כל, גם בתורה יש לזה תקדים. בשור ממית, בשור ממית יש לנו אמירה מאוד 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 ברורה, שהשור יסכל, שאני מתייחס למעשה השור. ולדברים האלה יש ביטויים גם בעולם ההלכה, במשנה, נתכוון, לא נתכוון. כלומר, אני מתייחס לשור. השאלה מה קורה שהתורה חידשה את נזקי ממון של שור. איך אני מתייחס לנזקי ממון של שור? שנייה אחת, רבה לעניות דעתי.
נזקי גוף או נזקי כוח?
מה? נזקי גוף של שור. אני חושב שמה שרבה רצה לבוא ולחדש, שאם השור שלך מזיק זה כאילו אני מזיק. אני מתייחס לשור באופן אוטונומי של עצמו. ואם אני כך מתייחס, השפה של רבה בביאור התנאים, זה כוחו כגופו וכוחו לאו כגופו. זאת השפה של רבה.
אני אגיד שרבה, שכיחו כניאו, כיחו בניאו, אדם חייב לזק שלם, למרות שזה משהו שמתרחש מחוץ לגוף שלו. בצרורות אדם מתחייב חצי נזק, למרות שזה משהו שמתרחש מחוץ לגוף הבא.
בצרורות?
ולכן אנחנו נכנס את היסוד שמרחיב את אחריות האדם לנזקים שמחוץ לגוף הבא.
אני לא... אז אני חושב, לא, אז אני חושב שמה שרבה עשה, על אף זה שקיים הבדל בין אדם לבין בהמה, על אף זה שקיים הבדל בין אדם לבהמה, ואולי זה גופה ההלכת תגמיר עלה, בוודאי אם אני סובר שההלכת תגמיר עלה באה ואומרת שזה ממון ושזה לא כנס. ההלכת תגמיר עלה באה ואומרת, תדע לך, אני רואה בזה בדיוק את האדם, ואני רואה את הבהמה כאדם, והמוראים באו ואומרים, לא, אנחנו רוצים להעצים את זה, ואכן זה מסבך אותנו ונותן לי פרנסה לשיעור, ונותן לקצות, ונותן לרב שמעון, ונותן לכולם.
לא צריך להגיע לכל המקומות האלה, שבניגוד למה שהרבה חלטן בתנאים, שזה לא דרכה של הבהמה, לתת צורות, כתוב במפורש בסוגיה, כמה פעמים, שזה דרכה של הבהמה, לתת צורות ולכן, למה לא תקשרת את זה? משהו?
אמרתי את זה,
אני חושב שאתה
שאלה. ההסבר שלך בתנאים הוא גם מצוין, אבל גם הוא לא מצריך להגיע לשם.
הוא לא מצריך להגיע לרע, אבל לפי מה שאני הסברתי זה כן מסביר. הרב אלחנן, לפי מה שאני מסביר, זה מסביר למה עושים את זה.
אם אני אומר, מה שהרב ראה מציע, אם אני אשקף, שרבא עושה פרסונליזציה לשור, מתייחס אל השור כמתחייב כמו אדם, ואדם מתחייב על שורו כאילו הוא הביק, ואז ממילא נכון לשאול אם זה כוחו, אם זה גופו, זה אני יכול לקבל. זה מה שהרב ראה מציע.
ועל זה אני אדון שיעור כללי נפרד, רק על השאלה הזאת. ואני לא רציתי לדון בזה קודם, כי אני חושב שצריך הרבה יותר חומר גלם של...
אני יודע שאני עוד יש הרבה התקרבנו בכלל לפאנץ', קרב אלחנן, שדן בתנאים, משאירת בתוך קטגוריה מאוד גולמית, ואני חושב שהקטגוריה הגולמית של רב אלחנן מתבארת בראשונים בצורה נפלאה, והם פשוט מדבררים את התנאים בצורה נפלאה, ואני יכול להוכיח את זה כשנגיע לשם.
רב, יש לי שאלה, רב, יש לי שאלה. הגמרא בדף י, רב המחדש פה גדר חדש בכוחו כגופו. הגמרא בדף י, בחמישה שישבו על ספסל, כגון פאפה וארבע שנסמך עליהם והם לא יכולים לקום. זה הסוגיה שבו הגמרא מביאה לנו לראשונה את כוחו כגופו במסכת. שמה, אם הוא קם, כלומר אם היה נתק בין השפעת כוחו לגופו, זה כבר לא נקרא כוחו כגופו. רב המחדש לי פה, שיש דבר כזה כוחו כגופו, גם כאשר היה נתק בני לבינו, זה חולק על הגמרא בדף י. רב ממציא לי מחדש את גדרי כוחו כגופו.
בסדר, אם אתה עושה נדון בזה ולאחר כך, אנחנו קופצים
ל... לא, אבל אנחנו משתמשים פה במונח כוחו כגופו, אנחנו מניחים שהוא מעלה.
לא
אני
מניחים
את המונח
כוחו. לא, שוביה גם חושף את התפר הגרף למה שאני קורא, לשימוש במושגים שהם מושלים. עכשיו, אני אסביר. אני, למה אני רואה? אני לא רואה בזה קושייה. מי שלא לומד רבדים, בוא נשים את הדברים על השולחן, לא יראה בזה שום בעיה. יש ההסבר של אם כוחו כגופו כן או לא, הוא הסבר הגיוני לסוגיה. כל הבעיות של רבא הן בעיות הגיוניות, אין לי קושייה עליהן. אני רק אומר שאם אני לומד רבדים,
אז זה אמרתי בשיעור הקודם, בשביל זה נתתי את השיעור הקודם, בשביל להבדיל. ואם אתם שואלים אותי, רבא יצר פילוסופיה עמוקה מאוד של יחסים בין אדם לממונו. אפשר להבין את זה בכמה הבנות, אני לא אעסוק בזה. טוב. ישנם עוד בעיות של רבא, ואולי הבעיה הכי חשובה לעניות דעתי, חצי נזק צרורות מגופו משלם או מעלייה משלם. מגופו משלם דלא אשכרן חצי נזק דמשלם מעלייה. או דילמה מעלייה משלם דלא אשכרן כאוכה דמשלם מגופי. מה עומד מאחורי השאלה הזאת? למעשה, אם אני אומר מגופו משלם, לא מצאנו חצי נזק שמשלם מעלייה, זה מזדהה למעשה עם החלוקה בין תמים למועדים. זה מה שעומד מאחורי זה. ולכן יהיה תשלום מגופו, ואנחנו לא מחלקים בין תמים למועדים. אם אני אומר מעלייה משלם, זה אומר שחצי נזק צרות לא שייך לסוגיית תם. תם זה מגופו, וזה מעלייה.
זאת אומרת,
זה לא ברור מה הקשר לתא. לא, אתה מערבב שתי שאלות. יש ממון וכנס, ויש מגופו ומעלייה. זה לא אותם. אני מסכים שצריך אחרי זה לשקלל שני הדברים ביחד. רק שנייה אחת. הספק, האם מגופו משלם או מעלייה משלם? מגופו משלם, דלא אשכרן, חצי נזק משלם מעלייה, או דילמה מעלייה משלם, דלא אשכרן, כי הוא חדם משלם מגופו. אומרת הגמרא, בדף ג' עמוד ב', חצי נזק צרות הלכת תגמיר עליו, ומה יקרה להתולדת דרגל השלם מן העלייה? שואלת הגמרא, ומבאי הבאי רבא, דבאי רבא, חצי נזק צרות מגופו משלם או מן העלייה משלם? עונה הגמרא לרבא מבאי עלי, לרבא פשיט עלי. מה לרבא פשיט עלי? לרבא פשיט עלי שמשלם מן העלייה. לרבא ברור, מה? סליחה, תהיתי. לרב פאפה פשיט עלי, שמשלם מן העלייה. עכשיו, השאלה הזאת לדעתי, אם פשוט לרב פאפה שמשלם מן העלייה, מדוע? כי חצי נזק צרורות איננו שייך לטעם. אם אני אומר משלם מגופו, זה מזהה לי יחד עם טעם. זה מחזיר אותי, הרב אלחנן, לניתוח של התנאים. ולכן לא מקובל עליי מה שאתה אמרת, רבדים. זה לא קשור לרבדים. זה קשור לדעת לקרוא בצורה נכונה ולשאול מה נשאר מהתנאים ולמה הם אמרו את זה.
אני חושב שאתה עדיין לא כדי ברור, כי אם בסוף המושג של טעם, במיוחד שמדובר מגופו, זה מחזיר אותי מאוד למקום של הבהמה, ושל איזשהו אפילו אשמה של הבהמה. ומה הקשר הבהמה? הבהמה לא סתם משהו חריג.
אז אתה מדבר במונח אשמה, ואני מדבר במונח טרנסצנדנטי של עצם המעשה, זה לא קשור לאשמה. אבל זה אני מוכן לדון. בואו, תרשו לי עוד דבר אחד חשוב, את השאר, בייחוד הרמב״ם, אני אשלים ביום ראשון, אבל... לא, אבל נקודה אחת חשובה, כן. יש, והיא תשתית גם לסוגיה בדף מ"ד, ולקושיית הלחם משנה, ולעוד הרבה דברים. יש עוד ספק של רבא. אם יש הדעה לצרות או אין הדעה לצרות. לקרן מדמינן לי דתולדה, או דילמה תולדה דרגלי. שוב פה אני אנתח ששורש הדבר הוא אותו דבר. הרמב״ם לא הביא את יש הדעה לצרות או אין הדעה לצרות. אומר המהרש"ל בים של שלמה דברים נפלאים. הוא אומר הספק הזה לא קיים אם אני פוסק מעלייה. ומכיוון שאנחנו פסקנו כפשט דברי רבא שמעלייה משלם, ממילא אין לנו ספק שאין הדעה לצרורות. עכשיו זה דבר ממש ממש נפלא, זה מסביר לנו את עומק הספק של רבא, ולמעשה שאני אומר אין הדעה לצרורות זה מפצל בין מונח התם לבין צרורות. צרורות זה אוטונומי בפני עצמו. אני אגמור את השיעור פה וביום ראשון ב-11